עמים, שבשלושה עם ישראל, והרבה עמים, אבל מזה שהקדוש ברוך הוא החליט שהשבת שייכת לישראל, עצם הנתינה הזו, או עצם תכף נראה, השייכות הזו לישראל, היא מבטאת את צורתם, הוא קורא לזה, שבסופו של דבר זה גם מופיע ביחידיהם, באומה כולה, ומשתלשל ומתגלה ומופיע, אבל זה מתחיל מהנתינה של השבת לישראל. אז עכשיו בואו נתחיל לראות את הראשון ולא נתתו. התוכן הקיבוצי הפנימי הוא של הגויים במובנם המצטרף ביניהם עם המשיעות התקבצותם ושייכותם מתוך כך לארצותיהם. באמת יש דבר כזה, גם לגויים יש עמים, מסדר, שלטון, סדר, יש על פניו חוכמה בגויים, זה לא דבר ש... יש לנו מאבק פה מול הגויים, אז אנחנו מגילים הרבה פעמים מתוך המאבק, מה שנקרא להמעיט אותם ואולי לחדד יותר את הצדדים הנימוכים שלהם. בסוף גויים יש מה שנקרא ארצות גויים, גויי הארצות, זה אומות שלמות שהקדוש ברוך הוא ברא, נתן להם מקום, נתן להם שייכות, עניין. אז זה לא ככה אפס, ככה תמיד מסבירים, אשר נתן לנו את התורה, אשר בחבל מכל העמים ונתן לנו תורתו. זאת אומרת, בחירת התורה זה לא מכלום, עמים זה משמעות. יש פה באמת, הייתה פה איזה אבא אמינה, זה לא כזה פשוט שאם זה היה כזה פשוט שאנחנו קיבלנו התורה והעמים הם סתם סבלה, זה לא מעלה. לאשר בחבל מכל העמים, זאת אומרת שכן, יש בעמים חברה, סדר, שלטון מתוקן. אז מה ההבדל בינינו לבין העמים? למה דווקא אנחנו קיבלנו את התורה? נתחלנו עכשיו על אברהם אבינו. מה המיוחד דווקא באברהם אבינו? אומרים שכל הפרשה כולה, לך לך במהותה עניינה, זה עיסוק בשייכות של אברהם, מה שהוא נקרא סולל את הדרך לבנים. למה? אל הארץ אשר הרקע. זאת אומרת שכל המשמעות, כל הבחירה של אברהם, כל הבירור הזה, כל התהליך הזה, כל הטלטלה הגדולה הזאת, בסופו של דבר, זה להגיע אל הארץ. מה זה להגיע אל הארץ? להגיע אל הארץ זאת אומרת שאברהם לא בתור פרט, אלא בתור אומה, בתור כוח כזה, דחף כזה אדיר, שעל גבי כל הדחף האדיר הגדול הזה, תופיע קדושה, יופיעו חיים גדולים. למה דווקא אברהם ולא מישהו אחר? שאלה, למה דווקא אברהם זכה? אז הוא עומד בניסיונות, זה התחלה. מה העניין דווקא באברהם? אז הרב פעולה אפילו מסביר את זה. שמה? לזה מקביל עניין נתינה אלוהית של מטבע היצירה או מטבע היצירה. מטבע היצירה, יש פה איזה הטבעה שזה גם לא אולי לא מתחיל מאיתנו. זה יסוד גדול, זה עמוק, זה הראשוני. אז הוא בחר בנו כי הוא רצה לבחור בנו. יכול להיות שהיו יכולים גם עמים אחרים להיבחר. אבל קודם כל, הקדוש ברוך הוא חפץ דווקא באברהם. ממך יתברכו כל גויי, ממך יצא כל העולם כולו יצא. זה משהו אלוקי. זה לא נתין, העניין הוא, זה אפילו לא מתחיל להישאל למה דווקא אני, למה מגיע לי. זה כמו אדם לא צריך לשאול את זה, למה אני יהודי? כי הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה יהודי. או כל השאלות, נקרא לזה השאלות שאין לנו בחירה בהם, הם הכי אלוקיים. לאדם יש בחירה בדברים, בפרקטיקה, לעשות ככה או לעשות ככה, אבל בטבע בעצמיות שלו, ככל שהדבר הוא יותר מוטבע, אז זה לא בחירה, למה הוא איש ולא אישה. כי יש בחוצה שהוא איש, שתהיה אישה. מפה זה מתחיל, מפה והלאה, אתה מתחיל לראות מה תמון בי, מה טבוע בי, ועל פי זה אני עושה וממשיך ופועל על פי מה שהטבע שלי. למה קרה לי ככה, נולדתי פה, עשיתי פה, זה תירוצים. אני יכול להגיד, שמה, היה לי ככה, היה לי ככה. זה, למעלה אין את הדברים האלה, החזן אומרים. אני יכול לבוא ולומר, שמה, הייתי עשיר גדול, לא יכולתי להתעסק בתורה. הוא אומר לו, רבי אליעזר קדמך, הייתי אני גדול, הלל קדמך, הייתי יפה תואר, ולא יכולתי לעמוד בפיתויים, יוסף קדמך. זאת אומרת, בסופו של דבר יש נתון שממנו האדם מתחיל לפעול. אז אולי העיקר לא מתחיל ממנו. יש בחירה אלוהית. וזה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, זה אומר שמפה והלאה זה ממשיך. ולא נתתו להם השם אלוהינו, אלא לישראל עמך. בסופו של דבר, זה שאנחנו קיבלנו את השבת, קיבלנו את הבחירה האלוהית, זאת אומרת שמה? זה דבר שמיוחד לנו. זה לא יכול להיות למישהו אחר, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. וזה המיוחד לך לעם, במציאות, אופיו עצמי, הכללי, בתור עם. ולא נתתו, שם לא לגויי הארצות. וממילא הבחירה הזו יצרה את מה? את הקיבוציות שלנו בתור עם אחד, נשמה אחת. לעומת הגויים, זה המצטרף בעובדות התקבצות. זאת אומרת, זה שקדוש ברוך הוא בחר בנו, מתוך אברהם אבינו, שמתוך אברהם יצא העם, אז זאת אומרת, זה דבר אחד. עם ישראל הופך להיות דבר אחד. ההתקבצות שלו לא מתחילה מהתאגדות מלמטה. בואו נהיה ביחד, בואו נקים. יש לנו איזה רעיון, מגמה משותפת, בואו נקים איזה התקבצות, איזה עם, איזה צביון מסוים, ואז ממילא כל הפרטים מתקבצים, שזה אצל הגויים. אצלנו עוד לפני שהתקבצנו, כבר הוחלט שאנחנו אחד. אז זה לא מתחיל מאיתנו, זה מתחיל מהמתנה האלוהית של הקדוש ברוך הוא. ואיפה הוא בא לידי ביטוי? בזה שיש עוד בטבע, בעניין של השבת, עוד בטבע הבריאה, שבת שייכת לישראל. זה ששבת שייכת לישראל, זאת אומרת שכבר בא בטבע של העולם הזה, בעצם הבריאה, ומה זה שבת? שבת זה בריאת העולם הזה, זה השלמת הבריאה. זאת אומרת שכל הבריאה כולה, החותם שלה, זה השבת. והחותם של הבריאה הוא שייך לישראל. ממילא שעל גבי זה שמופיע עם ישראל, הוא לא מופיע מצד ההתקבצות שלו, אלא מצד הבחירה האלוהית שבחר מאברהם. אז זה הראשון. בואו נראה את השני. עכשיו נעלה מדרגה. זה השני זה, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים. זה כבר פרטי יותר. יש גויי ארצות, יש עובדי פסילים, ויש ערלים. אז בואו נראה את המדרגה השנייה. התכונה הקבועה ומנוחלת, זה כבר נחלה, זה כבר ממשיך מתוך תוכנם המהותי הזה, נגד התגלות תורה עבודתה אלוהים הנתונה לישראל לעם הנחלה, מתנה נחליאל, הרי מה שהם עובדי פסילים ולא נחלתו להם מלכנו. מה זה? בעבודתו ופקודיו, אין פה את הספר הזה, אלא לזרע יעקב, שקם הקדוש ברוך הוא אל. פה זה כבר מתקדם. אם הראשון אמרנו זה מתנה, זה בחירה באברהם אבינו, פה זה כבר שייך לנחלה. נחלה זה כבר יותר שייך ליעקב אבינו. מה העניין של יעקב אבינו בשונה מאברהם? אברהם, כל הכוח של אברהם, זה היה, זה החסד, זה המתנה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לו, את הלב הרחב הגדול הזה, שמתוכו הוא משנה את כל העולם כולו. אצל יעקב, זה בדיוק, הוא לא קיבל את המתנה הזו. יעקב עבד קשה כדי להשיג את משהו. יעקב זה עמל, למד ועמל, ושנים על גבי שנים למד בבית מדרשו של שם עבר כדי מה? לגלות את המתנה הפנימית הזו, הגנוזה, בעומק הנשמה, בעומק השייכות לאברהם, שאצל אברהם זה הופיע בבריאה כזאת. אברהם נברא אברהם מיוחד כזה. הוא נברא כולו בנוי לטוב. זה יצירה מופלאה, מה שנקרא מתנה אלוקית. אצל יעקב זה בדיוק הפוך. יעקב נולד למאבקים, למלחמות, לעמל גדול. ומה זה העמל הזה? איפה הוא בא לידי ביטוי? בתורה, בנחלה הזו. הנחלה הזו זה משהו שיעקב קיבע את זה, ואז זה עובר בירושה לבניו. אז הוא, כן. אז יש את הראשית, שזה מתנה, שזה בא לידי ביטוי באברהם. זאת אומרת, מתנה אתה מקבל בום, קיבלת. לא עמלתי לקבל, מתנה אני לא עובד קשה כדי לקבל. פתאום בא מישהו ניקח, בום, קיבלת, זה שלך. ברור שלמתנה שגם נותן, הקדוש ברוך הוא נותן, מכוון למי לתת, אבל אני שאני מקבל, כל הגודל הזה נפל עליי. אצל יעקב, זה יותר שייך לנחלה. מה זה אומר נחלה? נחלה זה אומר דבר שאני רכשתי אותו, קניתי אותו כמו הארץ, אני עבדתי על הארץ להשיג אותה, ומתוך זה אני גם מעביר את זה הלאה.
אבל זה שייך לו עוד מימים.
ודאי, בוודאי. יפה, ודאי, כן. והנחלה הזאת מה היא? היא הכוח של התורה. ומה הכוח של התורה? שהתורה פועלת על האומה, מה היא מייצרת באומה? הנתונה לישראל לעם הנחלה, ממתנה נחליאל, הרי מה שהם עובדי פסינים, ולא נכנת אולי מלכנו, בעבודתו ופקודיו, אלא לזרע יעקב שקרא הקדוש ברוך הוא אל, מתוך סדר הפגישה עם הגויים, קבע לאנשי ביתו את ההתארות מאלוהי הנחר. פה זה כבר עבודה, פה זה כבר עבודה, התורה עכשיו אנחנו צריכים, זה כבר ליצור הבדלה מסוימת. כי בסופו של דבר, גם הגויים יש להם עולם רוחני. אבל העולם הרוחני שלהם זה עובדי פסילים. זה כבר מתחיל פה, איך זה מתגלה? איך המתנה הזו מתגלה בחיים שלנו? זה מורכב. אז פה כבר יעקב צריך לברר את זה. כי גם הם לכאורה יש להם עובדים מה שנקרא, עובדי פסילים. אז דווקא התורה מבררת את ההבדל בין עבודת הגויים לעבודת עם ישראל, שזה שמה הבא רצו להמשיך את זה פעם הבאה, כדי שנמשיך בהלכות שלנו. בסדר? בעזרת, אז נמשיך את הדף הזה פעם הבאה, ואולי אני אביא דף, אני אביא את הספר, שיהיה לנו גם את העמוד הבא יותר טוב. בסדר? ברוך השם, שבוע שעבר היינו ככה, מה היינו? מלא תפילות, אז גם עכשיו תפילות, זה לא שנגמר. עכשיו אולי צריך עוד יותר תפילות. אבל צריך גם להודות על הטוב, אין ספק שהיה פה, ברוך השם, איזה מהלך אלוקי, שקודם כל על הכאב הזה שהיה, על המחאה של השבת, ברוך השם, עכשיו איך לבנות? תפילות מחודשות בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו התחלנו בישול. דיברנו בגדול על המהות של הבישול, איך זה מדאורייתא, מה הגדרת בישול. בעיקר התעסקנו בדוד שמש, אני זוכר, שזה תולדות חמה, מותר, אסור, כמה, התקדמנו. אנחנו עכשיו, יש בבישול הגדרה, שבישול זה לייצר תוצאה חדשה. כמו שגרנו, זאת אומרת, אני לוקח עוף לא מבושל, על ידי חום, עוף הזה מבושל, יצרתי יצירה חדשה. ההלכה אומרת שמה? שאם אני מבשל דבר שהוא מבושל, זאת אומרת לבשל זה גם לחמם אותו, זאת אומרת על ידי חום של אש, והדבר הזה רק מתחמם, הוא לא מתייצר בו משהו חדש, זה נקרא אין בישול אחר בישול. זאת אומרת לקחתי עוף שהוא מבושל, ואני מבשל אותו שוב פעם, אין בישול אחר בישול. אני מסביר את כל הפרטים, לאט לאט. זאת אומרת כי מה? כי לא ניכר תוצאה חדשה. זה היה קר, ועכשיו זה חם. אבל העוף היה עוף גם שהוא קר וגם שהוא חם. לקחת דבר שהוא בכלל לא מבושל ולבשל אותו, זה איסור, זה איסור בישול. תוצאה חדשה. פה אין לי תוצאה חדשה. אבל מה? פה מדובר שוודאי שאני לא מוסיף בישול בעוף. זאת אומרת, אם יש לי עוף שהוא לא מספיק מבושל, גם אם הוא אכיל, ואני עוד פעם מבשל אותו, זאת אומרת, יש מה שנקרא מדרגות בבישול. יש, כמו שאמרנו פעם הקודמת, דבר שהוא ראוי לאכילה, אבל הוא לא מבושל כל צורכו. זאת אומרת, ולפעמים אוכלים את זה, לא, יש טעם, אז את המדרגה הראשונה זה בן דורסאי, זה המינימום, זה חצי בישול. יש, העוף הוא טוב, אבל לפעמים אני רוצה אותו יותר טוב. ואם העוף מבושל במדרגה, ברמה כזו שהוא אכיל, אבל קצת קשה, מה שנקרא, נכון? עוף קשה, הוא, גם שהוא אכיל, עדיין, אם אני מבשל אותו שוב פעם, אז החום שאני מחדיר, או התוצאה שאני מייצר היא יותר טובה, וזה תהיה בעיה. זאת אומרת, דבר שמבושל כל צורכו, זה ראוי לאכילה. אכיל, טוב, יכול להיות שלפעמים הוא נהיה שרוף יותר, אבל זה לא משנה. זה מה שנקרא, מתבשל ומצטמק, אבל בגדול, דבר שהוא אכיל כבר מוכן, זה מוכן, אני יכול לבשל אותו, או לחמם שפועם. תכף נראה איך בדיוק. עוד פעם בבישול בחום. אבל כל זה ודאי 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 שמה? שאני לא, כמו שאמרנו, מוסיף עוד בישול. למשל, ניתן דוגמה לדבר. יש עכשיו סיר על הפלטה, סיר על הפלטה, ובפלטה יש אזורים, כמעט זה לא קורה היום בפלטות, פעם אולי זה יותר נפוץ, אבל אם הפלטה מקולקלת, לא טוב, זה יכול לקרות. כי אם בפלטה הפיזור הוא די שווה. אלא אם כן הפלטה היא כבר ארוסה, אז יש לפעמים מצבים שיש, מקומות שיש בהם יותר חום, ואני שמתי תפשיל על הפלטה, בצד, הרבה פעמים עושים את זה בצד, ואז שמים את הדגים בזה, ואז מזים את החמין, מה שנקרא, למרכז. אם באמת יש בפלטה הבדלים, והחמין לא מבושל כל צורכו, ברגע שאני מזיז אותו למרכז, אני מוסיף לו חום, וגם מוסיף לו בישול. לכן העצה הכי טובה, גם בחמין שמכינים, לבשל אותו שמבושל לאכילה. כי אחרת, יכול להיות שיהיה בעיה להזיז, ולא רק להזיז, אלא תכף נראה שגם זה יכול להיות גם לחסות את הדבר הזה. זאת אומרת שאם אני שמתי על הפלטה אוכל שלא מבושל עד הסוף, ורציתי לראות מה המצב איתו, להחזיר את המכסה, זה בעיה למה? כי בזה שאני מחזיר את המכסה, מה אני עושה? אני מוסיף כוח בבישול, בהוספת בישול. לכן אמרנו הכי פשוט שזה יהיה מבושל כל צורכו, גם מחמין אפילו. שיהיה מבושל ראוי לאכילה, זה אין בעיה, לא קורא לזה כלום. זה דבר ראשון. דבר שני, אם זה קורה לא מבושל כל צורכו, צריך לשים לב שאם מורידים את המכסה, לא שמים או להזיז למרכז, לא מזיזים. יש חומרה, שאולי תשמעו אותה, שזה לא דווקא שאשכנזים נהגו, אבל יש דעה של הרב אוירבך, שהוא אומר שבחמין ששמים עצמות, בטח שמעתם על זה, הבישול כל צורכו של עצמות, מה זה אומר? שהן רכות לגמרי. למרות שהעוף מוכן, וצר שגם העצמות יהיו רכות. למה? מה הסברה שלו? הוא אומר שבחמין, זה בחמין, אוכלים גם את העצמות לפעמים. ולכן אם אוכלים את העצמות, אז צריך שגם העצמות יהיו מבושלות כל צורכם. ולכן הוא אומר לא לפתוח את המכסה וגם לא להזיז אם יש מקור יותר חם למקור יותר קר. אבל חלקו על זה הרבה. איך? כיסוי לפלטה, מה זאת אומרת? לא, לא, לא. לא, זה כיסוי של הסיר. לא. אם זה התגלה לגמרי, את אומרת? כיסוי חדש, כי אני אראה את זה במשך אבנים, מורידים על ה... אז עדיין נשאר טיפה, לא מורידים לגמרי. נראה את זה, מוריד לגמרי זה בעיה. כן, כן. לכן, כשמורידים, עושים טיפה, לא מורידים את כל הסמירה, ואז המחמירים. אבל בגדול, זה גם נכון, כיסוי של פלטה, אם מורידים אותה לגמרי, אז זה בעיה. לכן, גם כשמורידים בלילה, צריך להקפיד, יד אחת מרימת הכיסוי, שולפים, מורידים. כי להוריד לגמרי לגמרי זה בעיה. טיפה זה לא בעיה. אז נראה את זה בהמשך. ואם זה מושל כל צורכו, המנהג הוא שמקילים לזה, כן.
עוד שאלה?
כן.
לא הבנתי את הדעה שהרב
אומר, בכל מקרה שלא לא, אם זה מושל כל צורכו.
אם זה מושל, אז הוא אומר...
אז אין בעיה, אז הוא אומר מושל כל צורכו, צריך שגם העצמות, שזה קורה רק בבוקר. כי אוכלים את העצמות האלה בחמין. בסדר, זה חומרה שלא מחויבים, ודאי מי שלא נהג אותה, הוא לא חייב לנהוג בחומרה הזאת. עכשיו, כל זה, זה ביבש. זאת אומרת, עוף, שניצל, אורז, למשל, אני עכשיו לוקח בשבת בבוקר, אורז, דבר יבש, שניצל, דבר יבש, עוף, דבר יבש. רוצה לשים על הפלטה? אין בעיה. למה אין בעיה? כי האורז הזה, אפילו שהוא קר מהמקרר, אורז הזה מבושל כל צורכו. אני עכשיו שם אותו על הפלטה, מחמם אותו, כביכול מתבשל, אין בישול. עכשיו נראה, יש כאלה שמים ככה, שמים ככה, תפני כל הפרטים. אבל בגדול, בהגדרת בישול, אין בעיה. מה הדין בדבר לך? זאת אומרת, נוזל, כמו מרק למשל. אז יש את דעת הרמב״ם הידועה, שהרמב״ם אומר, בלח זה כמו מבושל. גם מרק, שיש בו מלא רוטב, בסוף הוא מבושל. הוא לא מים וירקות, הוא מבושל.
רגע, אם שמים עוף שהוא לא בשקול צורכו על פלטה, למרות שהוא יבש.
זה בעיה, כן. אם יש לי בשבת בבוקר אוכל שלא יתבשל כל צורכו, אסור לשים אותו על הפלטה. כי בסוף הפלטה תבשל אותו. היא עלולה לייצר אותו, לקדם לו את הטעם, לא יודע מה, על ידי החום, להכשיר אותו יותר לאכילה. זה פחות בעיה, כי בדרך כלל שמכינים לפני, אז מכינים מבושל, לא מכינים דבר לא מבושל לפני. אבל אם יש מצב כזה, שיש אוכל שלא מבושל כל צורכו, במקרר, אסור לשים על הפלטה, בשבת בבוקר. חמין זה לא בעיה, כי חמין כבר שמתי מתחילת השבת, אני יכול לשים אותו, והוא ימשיך. למה? זה טוב. וואו. אני זוכר בישיבה פעם, לא היום, היום זה נעלות אחרות, מטבח חדש, הכל, אבל פעם זה היה, היינו עושים איזה לימוד בלילה, אוכלים את החמין בלילה ולא בבוקר. אבל לא יודע איך זה בבית, יוצא אף פעם לא טעמתי. אבל בישיבה הזו זה היה טוב. אז אפשר לטעום. תכף נראה, אולי מגיז, פה. אז נראה עוד דברים, אולי צריך להרים, פה, נראה את זה בהמשך. בגדול הם בעל איתו.
לא, לא
לא, לערבב זה ודאי אסור לערבב.
אבל כשאתה מביא את
האסיר,
אתה
מערבב. לא, אני לא מתכוון לערבב. לערבב ודאי שאסור. לקחת מזה, אז נראה, ספרדים, בכלים אשכנזים, נראה תכף, אבל בגדול אני רוצה לקחת, אין בעיה. נראה תנאים אולי, נראה את זה מסודר.
אתה לא יפתח את הערבב.
למה? אם זה בושל כל צורכו.
אבל אם זה בפדר, שם
בשם הרבה חושב. בסדר, אז הוא מחמיר, נכון.
זה
דעת, זה דעת יחיד. מי נוהג את זה בבית? על העצמות גם? לא, לא נוהגים את זה. נוהגים? הרוב אדם ישראל לא נהגו את זה.
הרב, לא יודעת,
תעניין עם המכסה. מכסה מזרץ בישול. אם יש לי חמין שהוא לא מבושל כל צורכו, ובלילה רציתי להרים אותו, לראות אותו, לא יודע מה, אני לא יכול לסגור אותו. כי ברגע שאני סוגר אותו, אני גורם לאוכל להתבשל יותר מהר. יותר טוב. לא, צריך לגעת בו. אז תשאיר אותו פתוח. אז יהיה חצי חמין.
הרב,
כן.
אמרת שאם הוא לא מבושל כל
צורכו,
בכלל אי אפשר לשים אותו.
לא, זה חמין ששמתי מערב שבת. בסדר, מדברים על חמין. שכבר בערב שבת אני יכול לשים אותו. מערב שבת.
בגלל זה יש את ההלכה הספקית, בגלל זה אסור להזיז להם את
המיטות. כן, אבל זה בפלטות ישנות. אני חושב, אני בדקתי בפלטות, לא הרגשתי הבדלים.
רק במשהו ששמנו אותו לפני שבת, זה...
אם שמתי מערב שבת, אני יכול לשים דבר שהוא לא מבושל כל צורכו מערב שבת. על פלטה, תכף נראה, לא על גז. לאט לאט נראה את כל הפרטים. על פלטה אני מדבר, כן.
ואם יש מאכל שהוא מבושל, למשל ירקות שהם מבושלים, שמים אותם על הפלטה, אבל...
זה הבישול שלהם, זה כל צורכו שלהם. אני, שאני הוצאתי אותם מהתנור, זה כמו שצריך. יש דבר שבאמת יש כאלה יחמירו בזה, סתם שתדעו, יש דבר... שמראש מכינים אותו לא מספיק מבושל, כמו מה למשל? איך? סופלה אומרים. סופלה אומרים. סופלה. יש מחמירים בסופלה, תלוי באיזה סוג מסוים, אני לא יודע. יש באיזה מדרגות, כי אני שמעתי שלרוב שמכינים בבית, אז לא ברמה כזו מדויקת. בבית מכינים אותו מוכן, לא מוכן, רק מחממים אותו עוד פעם. אז זה לא בעיה, אבל יש, שמעתי שיש סופלי מיוחדים כאלה של בתי מלונות שקונים אותם ברמה מדויקת שזה לא מוכן מספיק, אתה נותן להם איזה חימום קל ואז הם מגיעים למה שהם מתכננים אותו. זה יכול להיות בעיה. אני לא מכיר עוד דוגמאות. אבל תלוי, יש כאלה גם שזה... ברמה כזו שיודעים בעניין של דיוק מדויק, אבל סופלה בבית, גם מכין אותו, מוכן, אז הוא מחמם אותו, זה רק לחמם אותו, הוא כבר מוכן לחמם אותו. אז אין בזה, לרוב אין בזה בעיה, אולי יש כזה מחמירים, לא צריך לחמיר בזה. מה עכשיו עברנו, למה?
רגע, יש לי צורך.
כן.
אם יש אוכל...
בסדר, אנחנו לומדים, כן.
אם יש אוכל שאם הייתי מכינה אותו לא אוכל, הייתי מכינה אותו פחות זמן בתנות, אבל על הפלטה הוא כבר הופך להיות...
נכון שהוא הופך להיות יותר, לפעמים אנשים אוהבים יותר שרוף כזה, מה שנקרא מצטמק וטוב לו. אם הוא אכיל ברמה טובה ואני אוהב אותו יותר שרוף, למה לא? לפעמים האדם אוהב את העוף טיפה יותר שרוף. אבל זה כבר טעם שלי. יש מה שנקרא טעם אוניברסלי, זה מוכן, זה הגדרה. אני אוהב אותו יותר שרוף. אז אני מוציא אותו לפני שהוא נשרף, ואני יודע שבפלטה יקבל את הטעם שאני אוהב, המיוחד הזה. זה לא בישול. כי בסוף, בחתך, זה מבושל כל צורכו. אבל מצטמק וטוב לו שאני טיפה אוהב את זה, זה כבר לא בישול, כי זה טעם, זה עניין של טעם. זה לא הגדרה בחפץ עצמו. זה הגדרה בי, אני אוהב יותר שרוף. אז נכון שיכול שלפעמים אני... משאיר את זה בתנור עוד 10 דקות, שיצא לי השרוף הזה. ואם אני אעשה את זה גם זה וגם בפלטה, למרות שזה לא כזה קורה, אני לא יודע איך אפשר לדייק את זה, אז יצא לי ממש השרוף שאני לא אוהב. זה אפשרי, כן. אבל בתנאי שזה מוכן ברמה סטנדרטית רגילה, שכל מי שאוכל אומר טעים. זה המבושל, אין בעיה. מה, מי רצה פה? כן.
אם
אז נראה. נגיע לזה, לא יודע אם היום, אבל עקרונית, תלוי, יש תרמוסטט, לא, בגדול, עדיף שיש קבוע, מנגנון שבת.
החום
כאילו
קבוע,
אבל גם... מה, לא בכל התנורים יש את זה.
אתה מאוד מדליק בו.
כן, אבל יש תרמוסטט, אז אולי שהוא רק דלוק, זה... אבל אפשר לשים, אין בעיה. אפשר בתנור, נגיע לזה. זה, נגיע. לא יודע אם עכשיו, אולי כן, לא יודע. אז אנחנו בלחץ, עדיין בהגדרות הגדולות, בפרטים יהיו, בלח, במרק, זה שיטת הרמב״ם. שהרמב״ם אומר בלח, לח זה כמו יבש. בסוף, מרק זה לא מים וירקות, אלא זה מים שעשו פה תהליך של בישול. למרות שיש פה זה נוזל, ולדעתי זה מבושל. ולכן גם, נוהגים לפי הרמב״ם, שזה התימנים, אין בעיה לקחת מרק מהמקרר, שים אותו על הפלטה, הוא התחמם, פיקס. שותים אותו בשבת בבוקר, אין בעיה. שולחן ערוך אמר, לא, 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 לא.
גם השמים זה גם הרבה?
אני חושב שכן, כן. תימנים זה, כן, כולם. כן. שולחן ערוך אומר שזה בעיה. למה זה בעיה? כי בסופו של דבר, העיקר, בשונה מיבש, יש בזה הרבה סברות לדייק בזה, אבל יבש גם שאוף קר או שניצל קר, בסוף זה... זה עצם האוכל. אבל מרק קר, כל עניין של מרק זה החמימות שבו. אחרי שאתה מחמם אותו, אתה מייצר פה משהו חדש. ולכן עם כוס תה למשל, שהכנתי והתקררה למשל, לא כל חמם אותה עוד פעם, לא יודע מה עשו אותה על, על הפלטה, או על הגז, תכף נראה עם הבלכתך. זה שולחן ערוך. והרימה, האשכנזים, כמו השולחן ערוך, באמת, אני לא יכול להוציא מקרר מהפלטה ולחמם, אבל הם אומרים דבר כזה שמה, שאם אני מוציא מרק, נגיד אכלתי מרק בערב שבת, והוצאתי אותו על השולחן, והוא התקרר, אבל נשאר טיפה חמימות, אני יכול להחזיר אותו על הפלטה. כן, זה כולה של האשכנזים. לפי הספרדים הוצאתי, וזה התקרר, איך? זה כבר לא רותח.
לפי הספרדים הוצאים מהפלטה?
לא, מרק, אני שותה מרק בערב שבת. הוצאתי מהפלטה, שמתי על השולחן, תכף נראה גם תנאי החזרה, אני כרגע לא פותח את הכל. שם על השולחן, וזה התקרר, זה כבר לא רותח. פה אמרנו, אתם זוכרים, אמרנו 45 מעלות, 70 מעלות, אמרנו שאולי בזה מחמירים, לא ניכנס פה להגדרות האלה. לא רותח, נגיד הגדרה כוללת, לספרדים אני לא יכול להחזיר אותו, כי זה שהוא התקרר, כרגע גם לא נגעתי בתנאי החזרה, זה נראה בהמשך. אני לא יכול להחזיר אותו על הפלטה, כי כבר התקרר. לאשכנזים, כל עוד שניכר בו חמימות, אני יכול להחזיר אותו על הפלטה. אבל גם להרימה, אני לא יכול להוציא מרק מהמקרר ולשים על הפלטה. הגדרת לח, הגדרת יבש, זה הגדרה, פוסקים אומרים, מה נוזל, מה לא נוזל. זה מאוד משמעותי, נראה בהמשך. קטשופ, לא קטשופ, נראה, יש לזה הרבה פרטים בהמשך. כן. הרמה זה אשכנזים, כן. הם אומרים שזה כולה של הרמה, מותר להחזיר אם נשאר עדיין טיפה חום. לפי השולחן ערוך, זה צריך להיות עדיין רותח כדי להחזיר. שוב פעם, אני לא מדבר עכשיו על תנאי החזרה. הגדרת לך, זה באופן פשוט, שזה באמת הפוסקים במוד, הרבה הרבה דנים בזה, דבר שאני שם אותו, שופך אותו, הוא נשפח, או שהוא עומד איך שהוא עומד. בטמפרטורת אחת, למשל, יכול להיות שאפילו חמאה זה יכול להיות דבר יבש. יש בזה גם מחמירים שאומרים, דעות שמחמירות, אומרים לו, כל עוד שבסוף הוא יהיה, נראה את זה בהמשך. אבל בהגדרה הפשוטה, עוד, אני שופך את הדבר, אם הוא עומד איכשהו, או שהוא בצלחת, גולש, זה לח וזה יבש. אבל מה הסיבוך בדברים האלה? אז עכשיו דיברנו על מרק, ודיברנו על אורז. מה קורה בהם? שזה יכול להיות קציצות עם רוטב, עוף עם רוטב, דג עם רוטב. אז פה באמת המחמירים, שאולי פה אשכנזים פה טיפה יותר החמירו ואמרו, תשמע, כל מה שאמרנו יבש, זה יבש. ולכן אתה מראש, כשאתה מכין אוכל לשבת, מכין שניצלים ועוף בלי רוטב, כדי שתוכל לחמם את זה בשבת בבוקר. ואם יצא רוטב, אז מערב שבת, שפוך את הרוטב, ואל תחמם רוטב. יש את המחמירים שאומרים יבש, יבש, אבל בגדול, גם האשכנזים אמרו, כל עוד שהעיקר שלי זה העוף, ויש לי טיפה רוטב, שנצמד אליו, זה בסדר, אני מחמם את העוף. יש נוזל שהוא לח שהוא גם מתחמם, אבל מבחינתי הוא לא אוכל שלי. ולכן גם, אני לא יכול לאשכנזים לקחת, עכשיו יש לי צלחת אורז, ואני עכשיו מחפש את הרוטב ושופך על האורז. אם לקחתי אור ונמשך איתו טיפה רוטב, על האורז זה מתערבב לי, זה בסדר. ולקחת מראש את הרוטב הזה, לחפש אותו ולשים אותו, לא. כי פה אתה מגדיר שאתה רוצה את הבישול הלך. לא צריך לגמרי לנגב אותו לפני שבת, צריך שיהיה, שוודאי עיקר ורוב יהיה היבש, העוף או הקציצות. מה קורה שאם יש הרבה הרבה רוטב למשל בקציצות? אז מערב שבת להוציא את הרוטב שישאר קצת, שזה לא יהיה. וגם אם נוצר, למשל, לפעמים זה מוציא, פולט, רוטב, אין בעיה, אבל אני ברוטב לא משתמש. לוקח קציצה, שם בצלחת. יצא איתה טיפה רוטב, לא צריך לנער. זה בסדר. ספרדים זה יותר קל, אבל פוסקים הספרדים אמרו שבסופו של דבר, אם יש לי עכשיו עוף, קציצות, קצת רוטב, הרוטב תפל לעוף. תפל. לא חיממתי רוטב, חיממתי את העוף. אז נשאר לי בו קצת רוטב, אני יכול גם להשתמש אפילו עם הרוטב, טיפה להעביר אותו על האורז, כמו שאמרנו, זה בסדר. מה הדין בדג, שזה אולי טיפה יותר שונה, כי בדג יש בו גם, הרוטב שלו הוא יותר משמעותי, אם אוכלים את הרוטב עם לחם, אם אוהבים את הרוטב זה כבר יותר מסובך. אז אם זה מערב שבת, פתרנו את הבעיה, זה אין בעיה מערב שבת. אבל אם אדם חמם דג, סוגה שלישית וכדומה, שהוא צריך להקפיד, אז פה באמת כדאי מאוד להקפיד שלא, הרוטב לא יפחות מרכזי שנקרא בחימום. אלא לוקחים דג, אם יש טיפה רוטב, אז לא נורא. גם שמערב שבת, נגיד נשאר דג או משהו, אז לוקחים את הדג, אם יש טיפה רוטב איתו, לא נורא. אבל מראש להגדיר את כל הרוטב הזה אני רוצה, פה ראוי להחמיר, אבל העצה הכי טובה, שרוב הפוסקים אמרו שהיא טובה, רוב הפוסקים אמרו שמה, גם אם אני הולכים בשבת קציצות עם הרבה רוטב, אז אני אשים את זה על הפלטה מתי? לפני, לא, בבוקר אני רוצה. ואם זה לפני שבת, אין בעיה, תכין כמה רוטב שאתה רוצה, מרק, תשים מה שאתה רוצה. אבל אם לא, אם מכינים חמין, אז יש חמין, בסדר. אבל אם לא מכינים חמין, אז שמים שעון שבת. זאת אומרת, אנחנו אוכלים בערב שבת, מסתיים בלא יודע מה, 9, הפלטה. קובט, קבע, איך אומרים? נכבט, תלמוד. אמורה להידלק מתי? ושמונה. 8 עד 11, מעולה. לפני 8, מה אני עושה? שם את התבשיל הזה על הפלטה. שם את העוף עם הרוטב, או את הדג עם הרוטב, אם אני אוהב דג בבוקר, או את הקציצות עם הרוטב.
זה היה
יותר פשוט, כן. רובם מתקלים בזה, שוב פעם, אני לא אגיד לכם שיש מחמירים, אבל זה יותר קל. זה... אני אומר שוב פעם, זה לגבי תבשיל שיש בו רוטב. מרק כבר פה יותר מחמירים. אם אני אקח מרק לפני ואני אשים ש... הוא רובו לך, פה זה כבר יש יותר מחלים שגם בזה יכול שיש מקלים. אבל לקחת תבשיל שיש בו רוטב, שעיקרו היבש, והפלטה תדלק, וזה בגרמה, תתבשל בגרמה, זה הרבה הרבה מתירים, ונראה לי הרבה עושים ככה. אבל צריך לדאוג שמה? שלא מסתבכים, למה? כי אם שוכחים לפני שהפלטה נדלקת, אז מה? מסתבכים או לא מסתבכים? חצי מסתבכים, למה? מה צריך לעשות? צריך. זה לא, זה יכול להיות שבעיה של בורר, אבל זה לא כי בורר בלח, אפשר לעשות את זה, שבבוקר מוצאים את העוף מהרוטב, כמה שיותר, ואז מחממים. ואז אפשר לפתור את הבעיה, אבל אם עושים את זה צריך להקפיד, לזכור, לפני שהפלטה נדלקת, לשים את הסירים עם הרוטב, אמרנו שזה מיעוט רוטב, ורוב, אני אומר גם מיעוט שיש לו גם ממשות, ואז גם אפשר גם לאשכנזים להשתמש ברוטב הזה, לקחת אותו, לשים אותו על האורז, זה אין בעיה. זה נראה לי שהרבה ככה נוהגים לעשות. איך? מרק בבוקר על פי הפתרון הזה, פה יש יותר מחמירים, אבל גם בזה יש כאלה שהקלו. אבל פה יש כבר, פה כבר זה יותר בעיה. כי מרק כולו, רובו לך, מרק בערב שבת, אין בעיה. אני שם ערב שבת, אין שום בעיה. כל דבר שאני שם ערב שבת, על הפלטה, אין איזה שום בעיה. שזה רוטב. זה אותו דבר. זה לא מזה, חמם מהאש.
אבל זה לא חממה.
אז יכול להיות שאם, זה באמת כולה שעבדיה מביא אותה, שבסופו של דבר נגיד לשים על הפלטה דבר, דבר שהוא לך, ואני אומר לעצמי, רגע, אני עכשיו אתן לזה 5 דקות, ויוריד את זה. ואז מה זה 5 דקות? 10 דקות? סך הכל, מה יקרה? זה לא יתבשל, זה לא יגיע לחום של נגיד 40 מעלות. אין מצב, זה 10 דקות להגיע. ואפילו מישהו יגיד לי, שומר מה שנקרא, יזכיר לי, ורק שפחות שיותר זה לא יהיה קר, אלא יהיה פושר. זה אסור. זה אסור. אבל ליד הפלטה, זאת אומרת, נגיד ליד, לא על הפלטה עצמה, ליד, פה הרב עובדיה מקל בזה. שגם שמירת שבת מחמיר בזה, ראוי להחמיר. אבל אני לא יכול לשים דבר שגם אם אני בוודאות מישהו יזכיר לי שהוא אפילו לא יגיע לבישול ואני יורד אותו לפני, לא. אבל על מחם זה לא, זה יותר קל. זאת אומרת, אם אני שם על המחם, על המחם, לא ישירות עליו, נגיד אני שם על המחם איזה מגבת, ועל המגבת אני שם את זה ש... גם אם אני ארצה שזה יגיע לחום כזה גדול, זה לא יגיע. וזה מקסימום, על המחם זה יגיע, בטח. שים, בטח. זה מגיע, זה מרתיח את הדבר, ברור. על מחם ממש כן. אולי זה פלסטיק למעלה, פחות, מתכת יותר. קיצור, אם אני יודע בוודאות שזה לא יגיע לרתיחה, שזה רק יצנן, על פי העובדיה מותר, פי שמירת שבת, יעשו. זאת אומרת, אם אני יודע בוודאות, הרבה פעמים על המחם, אגב, צריך גם להיזהר על המחם, צריך להיזהר, שמים לחם, בורקסים, פה, שם, שלא יכנסו פירורים, ואז זה קצת עושה בלגן, צריך לשים על איזה תבנית או משהו. אבל אם אני יודע בוודאות, אני שם מגבת, על המגבת, וגם אם אני אשים את זה 3 שעות, זה לא ירתח, אלא רק יהיה חמים, על פי הרב עובדיה מותר, בשמירת שבת, יהיה אסור. אבל על הפלטה, ואני אגיד, טוב, אני אוריד את זה רק שזה לא יקר, אסור. אז התקדמנו, הפתרון שאמרנו, פתרון שרוב, טוב לרוב השיטות, שוב פעם לשים, לפני השעון, שהשעון נדלק, שוב פעם גם בזה, יש, אומרים שראוי להחמיר, אבל אני חושב שזה, ודאי אם זה לא המון רוטב, זה יותר קל, יותר קל.
אבל, כן. גם ספרדים ש...
לא, אבל הרבה, זה ראוי להקפיד על זה, כי גם בזה אומרים קצת יותר, לפעמים שם יותר רוטב, ככה מה שנקרא מראש, מבשלים את זה כמו שרוצים, נהנים מהרוטב, אם זה דג, אם זה עוף, אוהבים את הרוטב, זה יותר קל. זה... אבל לספרדים יכול להיות שזה לא מחויב, כי אבל צריך שיהיה אבל קצת. כי בדג אמרנו ודאי שגם לספרדים יהיה בעיה בדג. כי בדג זה רוטב ממשי. אז נפתור את הבעיה, אוהבים רוטב, לשים אותו על האורס וכדומה, לפני. כן. בדג זה יהיה בעיה גם לספרדים, למרות שגם בזה זה דק, אבל יכולה להיות בעיה בזה לספרדים, גם בדג. כי הרוטב הוא הופך להיות דבר עיקרי כמו הזה, אז זה כבר לא עיקרי, זה חצי עיקרי, אז יכול להיות שבעיה לחמם את זה. כן. תימנים אין בעיה, אפשר לשים מרק, אפשר לשים הכל, מה שרוצים. אז זהו, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. עקרונית ברור למשל, שאם את בא לכם לדברים פשוט, תימני הוא בא לבית, אשכנזי בא אליו, הוא שם לו מרק עם כל העניינים, פשוט שמותר. זה ודאי שמותר. מה הדין אם זה עניין של שליחות? זאת אומרת, בוא תעשה את זה. אז הגדר הוא כזה, שאם זה, הוא בא, קורא לו, בוא תשים את המרק על הפלטה, ובוא רבותינו חששו פה לזולותה של שבת. זה לא מתאים. עוד שיכול להיות שאין בזה בעיה, כי הוא לא מותר, אבל זה שאתה קורא לו לעשות לך, זה בעיה. אם באופן אקראי או בציבור למשל, אז זה יותר פשוט. למה? כי בסופו של דבר, אז כל אחד עושה, יש לו תפקיד. הוא מדליק נרות, הוא עורך שולחן, אז יש את ההוא שהוא מסדר. אז זה פחות בעיה. גם אבי שרב עובדיה אומר שבסופו של דבר, לצורך ציבור, אז אי אפשר ודאי, אם זה מדרשה, צורך ציבור להקל בזה, אבל צריך מאוד להיזהר שלא יזילו אותה. כי הרבה פעמים, הנה, בוא, תכין לנו את הטט, עשינו פה, שזה לא מייצר, שבאופן טבעי, הוא עושה את זה, הוא עושה את זה, פשיטה שמותר. אבל לבוא ולהגיד לו, בוא, מהבית כנסת, אני רוצה את המרק, פה, זה זילותה, ולא לעשות את זה. ודאי שאם עושים את זה, אז זה לא אוסר. ככה מביא אגרות משה, שזה לא... ודאי שזה לא קבוע גם, הוא אומר שאם זה קבוע זה ודאי לא מתאים. אבל אופן חד פעמי הוא אומר שגם אפשר להקל, אבל בתנאי שאין בזה זילותה. אז עקרונית, אז נסכם את זה, שאם זה צורך ציבור, מותר. אם זה בוא מהבית, סדר לי את זה, זה לא. משהו הרעי, נתקע וכדומה, אז אפשר לסמוך על אגרות משה, אבל לא כולם הקלו בזה. סמכו על זה. בגדול, להימנע מזה, בוא נאמר כך. להימנע במקום ציבור אפשר, כי בסופו של דבר כל אחד יש לו את התפקיד שלו. סגרנו את זה. עכשיו נתחיל בהגדרת כלי ראשון. אולי שאלות, כי זה אולי נושא חדש, כן. תבנית, אם הוא שואל את כל צורכו, מתי, אם אני שם אותם לערב שבת, והיא לא משולה את כל צורכו, למרות שזה קושי קורה, כי אמרנו, בדרך כלל מכינים הכל כל צורכו. אז אפשר לפתוח ולהסתכל, ודאי. אבל אם זה חמין, שהרבה פעמים יש כאלה שאולי לא מבשלים אותו כל צורכו, זה בעיה לסגור אותו. לא, זה כבר משהו אחר. זה לקחת אולי. אשכנזים מחמירים לקחת מהפלטה. או ודאי לערבב לכולם אסור. אם פותחים, וזה מערבבים, זה ודאי אסור לערבב, כי ערבב זה מזרז את הבישול, זה כן. או פותחים ורוצים לקחת מהפלטה, אז פה אשכנזים מחמירים, ספרדים, מקלים. מה מתבשל? העדים עצמם? ומשהו? יש אולי בבשר וחלב, צמודים, שסיר, זה יכול להיות בעיה. סיר שמורידים לו הרבה פעמים, נגיד אפילו הלחם זה יכול להיות בעיה. יש לחם ליד הזה, מרימים את המכסה ועד כל העדים על הלחם, זה יכול להיות בעיה. כי העדים האלה הם בשרים, זה המשות של בשר. אבל אם הרמתי והעדים, זה לא, לא בישלתי אותם, הם עצמי בושלים. וזה גם לא יכול לבשל משהו אחר, אין בזה בעיה. בסדר?
כן. אם נגידי, אני מחמם את שולי פה, אופנה של מרוטי, אסור לי כאילו לקחת, כאילו, מוטס מהאור הזה.
אמרנו, אם זה... מדובר שזה קצת רוטב. אם זה באמת בשווית, וזה הרבה פעמים יש הרבה רוטב. אז זה בעיה, יכול להיות בעיה. אם זה ספרדים, אולי אפשר להקל בזה קצת. אשכנזים, לא לחמם את זה ככה. ולא לחמם מראש, להוציא, ולחמם רק את השווית. אישה טיפה, זה בסדר, לא צריך מי הסופג לספוג את זה. אבל הפתרון שאמרנו, לשים לפני הפלטה, זה פתרון טוב. בסדר? אז נמשיך כלי ראשון ואז נגיע. יש עוד הרבה פרטים במלאכה הזאת, שבעזרת השם חזק, נתעלה בטוב, אמן ואמן. חזקים וברוכים.